שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אז בשיעור האחרון עלה תירוץ לשאלה שנשאלה, מדוע כתוב כי בצלם אלוהים עשה את האדם? והרי בפרשת בראשית ראינו שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, או יצר את האדם, אבל עשה ראינו שהוא לא נעשה. למרות שבתוכנית נאמר, ויאמר אלוהים נעשה אדם, אבל במציאות הוא לא עשה אותו, במציאות הוא רק ברא אותו. אז איך כתוב כאן שהוא עשה את האדם? מוכרחים לומר שזה מתייחס לחלק של האדם שהוא באמת עשוי. מהו החלק שהקדוש ברוך הוא עשה באדם? התשובה היא כותונת האור. כן, כמו הגוף. הגוף של האדם שעליו נאמר, ויעש השם אלוהים לאדם ולשתו כותנות אור, וילבישם, אז הוא החלק שנעשה בצלם אלוהים גם כן. זאת אומרת, כי כשאדם שופך דמו של האדם, הוא לא שופך את נשמתו, הוא שופך את גופו, או את דם גופו. ולכן, כאן צריך לתקן, בצלם אלוהים עשה את האדם, דיינו את גופו. כן. והשנייה, יוצא לפי זה, שיש כאן לכאורה הכרעה לכיוון הדעה של המהר"ל מפראג, שצלם אלוהים הוא בגוף ולא רק בשכל, כדעת הרמב״ם. כן, מה אתה רוצה? כבר שתי שאלות. בקושי קראנו חצי פסוק, נו מה?
זה
קפוץ
לפי תוך
הפסוק. נו.
הראשונה זה
שתי שאלות אחד בכלל לא מובנות, אני אסביר למה הן לא מובנות. אתה שואל, מדוע כתוב ויעש השם אלוהים לאדם ולשתו כותנות אור, ולא כתוב והאלוהים עשה, משהו כזה, מדוע לא כתוב בעבר מוקדם, כיוון שכתוב רק אחרי החטא. שאלה זו לא שייכת לפסוק שלנו, שייכת לפסוק שם. לכן אני לא מבין את הלגיטימיות של השאלה. דבר נוסף, אתה שואל, האם מתוך דבריי משתמע שאסור להרוג רק את הגוף, ואסור להרוג את הנשמה? נכון? למה אתה מייחס את זה לדבריי ולא לפסוק עצמו? הרי אדם שרוצח את חברו, מה הוא רוצח? את הגוף, לא את הנשמה. אתה לא צריך לשאול אותי אם ככה. כשהתורה אמרה לא תרצח, ברור שהתכוונה לא לרצוח את הגוף. כי הייתה נשמה, הרי האדם לא מסוגל לרצוח. בסדר? אז אם כן, הדברים הם ברורים. לכן שתי השאלות לא מובנות כלל וכלל. ואתם, אז כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אם כן, מדובר פה באיסור הרצח. הזכרנו רק שכתוב שופך דם האדם באדם. אז אדם באדם, חזל דרשו, זה לרבות את העוברים. ברור שזה לא עיקר פשט הפסוק, אלא הכוונה שמי ששופך את דם, האדם, שהוא האדם. כי הרי מה עיקרו של גופו, מה עיקרה של החיות הנפשית של האדם? אדם. ולכן שופך דם האדם באדם. אלא מה? שברור שאם מנקדים את הפסוק לפי הפיסוק המתבקש, זה שופך דם האדם, והאדם דמו יישפך. כלומר, האדם מצווה לשפוך את דמו של מי ששפך את הדם. ומכאן החיוב לדון, כן? בתי דינים שדנים את הרוצחים, אלה גם כל העוברים על שבע מצוות בני נוח. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה, יש פה תרגום מונקלוס שצריך קצת בירור. כי תרגום מונקלוס מעורר פה שאלה גדולה. כתוב, פסוק ו', כן, דיישוד דמה דאנשה בסהדין על ממר דיינייה דמה יתשד, הרי בצלמד השם עבד ית אנשה. השאלה פה מבקשת. הוא אומר, שופך דם האדם, כן, דיישוד דמה דאנשה בסהדין. מה זה בסהדין? בעדים. בן נוח נהרג על פי עד אחד. לא צריך עדים. אז זה כתוב בסהדה. ופה כתוב בסהדין. איך זה יכול להיות? סהדין זה שון עדות? אז זה סהדותה. סהדין, או יש גרסות במקילו סהדיה. כן? אז ברור שפה מדובר בשני עדים. הכיצד? אז יש כאלה שרצו לדייק מזה כל מיני דיוקים, שלפי האונקלוס, בן נוח היה נהרג בשני עדים לפני מתן תורה וכו' וכדומה מהדברים האלה, ועוד פירושים אחרים שאי אפשר להזכיר כאן, מרוב שהם לא מתקבלים על הדעת, אבל בפשטות צריך לקבל, הכוונה ששופך דם האדם, באדם דמו יישפר. זאת אומרת, כיוון שהאדם הורג את חברו, ייתכן שיצא מחברו, מדובר בגויים, כן? אדם שעל הריגתו מתחייבים בשני עדים, דהיינו ישראל. כלומר, בכל אחד מבני אומות העולם יש איזה ישראל פוטנציאלי. ואז יוצא שכאשר האדם הורג את חברו, הוא הורג את הישראל הפוטנציאלי שבו. כך מסביר בעל מדרש שמואל, רבי שמואל דיוזדה, תלמידו של הארי, בפירושו מדרש שמואל על פרקי אבות, שכאשר האדם, כשהתורה מקפידה על שפיכת דמו של גוי, זה גם כשיהודי הורג גוי. מדוע? משום שאפילו מבחינתו של היהודי, אולי הוא הורג את היהודי העתיד לצאת ממנו. שהרי כתוב במשה רבנו, שויפן כה וכה וירא כי אין איש, שהוא ראה שלא עתיד לצאת ממנו אדם שיתגייר. כן? ולכן הוא יכול היה להרוג את המצרי. אבל זה מהדרגה של משה רבנו, שהוא רואה ברוח הקודש מה העתידו של כל אחד. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? זה אומר שבכל נפש מהאנושות יש בחינה ישראלית שרוצה להתגלות. ועל זה, זה היסוד של כי בצלם אלוהים עשה את האדם. טוב. ואתם פרו ורבו, מה?
מה, זה רמז לדבר הזה?
כן, 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 ודאי. אז בסהדין בא לרמוז את זה. פסוק זין. ואתם פרו ורבו, שירצו בארץ ורבו בה. אולי כאן נזכיר את זה, אני רוצה להזכיר עוד משהו לגבי צלם אלוהי. הרי כתוב במשנה, חביב אדם, כן, כך אומר רבי עקיבא, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם אלוהים, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זה הפסוק שלנו, נכון? אם כן, מי הוא האדם שרבי עקיבא מדבר עליו, יהודי או גוי? אני שואל, האם, אם הוא מביא פסוק, הפסוק שלנו, והפסוק שלנו על מה מדבר? על יהודי או גוי? על גוי. אז אם רבי עקיבא אומר, חביב אדם שנברא בצלם, שנאמר כי בצלם אלוהים עשה את האדם, על איזה אדם דיבר רבי עקיבא? על גוי, נכון? בסדר. המשך הדברים של רבי עקיבא, חביבים ישראל, שנקראו בנים למקום, ואחר כך רבי עקיבא מוסיף עוד, חביבים ישראל, שניתן להם כלי חמדה. אז אם בשתי הבבות האחרונות הוא אמר במפורש את המילה ישראל, ואילו בבבה הראשונה הוא אמר אדם, אז למי הוא התכוון כשהוא אמר אדם? לישראל או לגוי? לגוי, בסדר. פשוט צריך לדעת להכריע בפרשנויות של המשנה. אז המשנה אומרת, חביבים, חביב אדם, הכוונה לגוי, ויש עוד חיבה בישראל שנקראו בנים למקום. זה ברור. עכשיו, המהר"ל אומר בספר נצח ישראל שמה שרבי עקיבא אמר חביב אדם שנברא בצלם הוא התכוון לישראל. מה, איך המהר"ל, מה, לא יודע לקרוא משנה? הוא לא יודע לדייק מהפסוק? מה? מובן את השאלה שלי? תשובה, ברור שהמהר"ל יודע לקרוא. רק המהר"ל אומר שהחביבות הראשונה של ישראל זה מצד היותם אדם. וזה משותף לכולם, אבל זה גם חביבות לישראל. כלומר, כשאתה בא לחבב את ישראל, אתה מחבב אותם גם מצד היותם אדם. ואז מסביר המהר"ל, פשוט מאוד, שאצל אומות העולם יש צלם אלוהים, אלא שהוא נבלע. בעוד שבישראל הוא מובלט. ואני אסביר למה הכוונה. מה זה האדם? האם האדם זה סוג של בהמה משוכללת? או שיש באדם גם נשמה, מוסר. נו, מה אתם אומרים? יש בו מוסר. אלא מה? שלפעמים הצד המוסרי של האדם שקוע בתוך הממד הבהמי שלו. נכון? הכיצד, איפה רואים את זה? אני רוצה להביא לצורך זה ספר שכתב פילוסוף אירי מלפני 350 שנה. תומאס הובס. תומאס הובס כתב ספר מאבות מה שנקרא מדעי המדינה, בשם הלוויתן. מכירים הלוויתן של תומאס הובס? מכיר הלוויתן של תומאס הובס? מה זה הלוויתן? הלוויתן זה המדינה. ולמה הוא קורא לו לוויתן? לוויתן כי זאת חיה מפלצתית, איזו מפלצת תנכית, מפחידה, צינית, מאיימת. ועל השער של הספר הוא מצייר את, את המפלצת הזאת. המפלצת הזאת, מה? שהיא הבהמה, שהיא המדינה, יש לה איזה חיוך כזה סתני, והיא מורכבת ממאות, מאלפים רבים של פרצופים אנושיים קטנים. מה זה אומר? שאיפה נמצאת האנושיות? בפרט. אבל המדינה, החברה כמכלול, פועלת כבהמה. עכשיו, מי אמר את זה לפני הובס? דניאל. כשדניאל רואה את המלכויות, את האימפריות הגדולות שעתידות למלוך בהיסטוריה, הוא רואה אותן כמו מפלצות בהמיות שעולות מן הים. מה זה הים? זה הטבע. הוא ראה את הכוח הבהמי של המדינה, שמכניע את צלם אלוהים של היחיד. לכן אצל אומות העולם, שהמסגרת המדינית שלהם היא כבהמה גדולה, יש הכנעה, יש הבלעה של צלם אלוהים של היחיד, כי המדינה חזקה מן היחיד. היוצא מן הכלל זה בישראל, שבישראל המדינה יש לה צורת אדם. מי אמר את זה? דניאל, שהוא רואה אחר כך, אחרי ארבע המלכויות, הוא רואה את המלכות החמישית, מלכות ישראל, בדמות אדם, שבא עם ענני שמיה, עם ענני השמיים. זאת אומרת, הוא לא בא מן הים, הוא לא בא מן הטבע, הוא בא מלמעלה, ויש לו פנים של אדם. בלים אחרות, יש התאמה בין צלם אלוהים של היחיד לבין צלם, הצלם של הציבור. בוא נגיד את זה אחרת. אצל אומות העולם נמצא צלם אלוהים יחידי, ובישראל יש צלם אלוהים ציבורי. זה יסוד של ההבחנה, זה מסביר הרבה מאוד סוגיות בנושא הזה. כן, מה אתה רוצה?
ישראל נמשלים ליונה לסה.
נכון. נו, מה זה אומר? זה אומר שבני אדם הם דומים ליונה והם דומים לסה.
ישראל לא בני אדם.
כן, כל אדם.
בתור כלל,
כי כל אדם באשר הוא אדם, גם אדם פרטי שיש לו צמל אלוהים אצל האומות, הוא כמו יונה, הוא כמו סה. בסדר? לא הבנת. אני אסביר את זה עוד פעם. אמרתי... הבנתי שזאת הבעיה. כן. יש לבני אדם צלם אלוהים, נכון? כיחיד יש צלם אלוהים לכולם, נכון? בין ליהודי, בין לגוי. אוקיי? בסדר. עכשיו, אחרי שהבהרנו את הנקודה הזאת, בואו ננסה להבין מה זה אדם. אדם זה יצור, הנברא בצלם אלוהים, שדומה ליונה ודומה לסה. גם דומה לחזיר, דומה לקוף, דומה להרבה דברים. דומה לאריה. סליחה, אתה הבנת, אני לא רוצה עוד שאלה, אני רוצה שתבין מה שאני אומר עכשיו. אני שואל, האדם הפרטי, האם ברור לך מה שאני אומר? כשאני אומר שאדם פרטי דומה ליונה, דומה לסה, דומה לקוף, דומה לפיל, דומה לכל מיני דברים. אדם בעל צלם אלוהים. כן, האם אתה מבין את זה? כן או לא. הנימוס מחייב אותך לענות כששואלים אותך שאלה. סוף סוף, אז אני מבין שאתה לא מבין. אם לא, אז הייתי ממשיך, והיית אחר כך שוב חוזר לשאלה. אז אני חוזר עוד פעם. מה זה יונה? כשאמרו ישראל משום ליונה, למה התכוונו? מה התכונה? לא, הכוונה נאמנות. כן? שאצל היונים יש בני זוג, כמו אצל בני אדם. כן? זאת אומרת שיש באדם תכונה של נאמנות. התכונה הזאת היא תכונה יונית. בסדר? כשאני אומר שהאדם דומה לסה, מה זה סה? מה? תמימות, נכון? ישראל דומה נמשלו לסה. זאת אומרת, יש באדם צד סגי, ויש באדם צד יוני. כן, אוקיי. וזה שהאדם יש בו צד יוני וצד סי, זה עושה אותו לא בצלם אלוהים? כן או לא? זה שיש לו את זה, זה עושה אותו לא בצלם אלוהים, כן או לא? לא, יפה. זאת אומרת, כשאני אומר שישראל נמשלו ליונה, אין הכוונה שישראל הם יונה. ואם ישראל נמשלו לסה, אין הכוונה שישראל הם סה, אלא שהאדם באשר הוא אדם. הנברא בצלם אלוהים, יש לו תכונה יונית ותכונה סיית. כמו כן גם, צלם אלוהים הכללי שלנו דומה לזה. אוקיי? עד כאן זה ברור? כן או לא? ברור, אה יופי. תודה על האינפורמציה. כן. בוודאי. בוודאי. טוב, ובכן. פסוק זין. אחרי כל ההבהרות האלה, אנחנו יכולים להתקדם. ואתם פרו ורבו, שירצו בארץ ורבובה. מאחר והאדם נברא בצלם אלוהים, לכן הוא צריך לפרות ולרבות, כדי להגדיל את הצלם הזה. לכן אמרו, מי שלא עוסק בפריה ורבייה, ממעט את הדמות. כן? ממעט את הדמות, כמו שהוא לא נותן לצלם אלוהים להופיע. פסוק ח'. כן. אתה שואל מה ההבדל בין הרבו שבהתחלה ואתם פירו ורבו לבין הורבו שבא אחרי שירצו בארץ, נכון? זאת השאלה? יפה מאוד. תשובה, יש הבדל בין לפרוט ולרבות לבין לשרוץ ולרבות. לפרוט ולרבות זה הופעה, זה תוספת איכויות, כמו שהפרי הוא תוספת איכות בעץ, ולשרוץ ולרבות זה תוספת ריבוי. כן, בדיוק. וזה הסיבה שאצל הקדמונים הייתה הבחנה בין אישה לפילגש. שהיו נושאים פילגשים, משום שלא כל הנשמות, הם, לא כל הנפשות הן בעלות אותה נשמה. כן. למה? כי יש תפקיד לאדם לפרוץ ולרבות, יש לאדם תפקיד לשרוץ ולרבות. כי אתה צריך למלא את העולם מחדש. וחוץ מזה שזה גם נאמר, עד כמה שאני מבין, גם לבעלי החיים. כן.
אמרת שזה ספציפי לאחרם הבול שצריך לחדש בהם, להכנס
מחדש את העולם. הציבורים
האלה פה הם
נצחים,
זאת אומרת, זה תקף גם להיום
לשרוץ. האם זה תקף גם להיום לשרוץ? אני לא בטוח. גם לפרוט? אני לא בטוח. כי לפי ההלכה, כל מצווה שנאמרה לבני נוח ולא נשנתה לישראל, רק ישראל חייבים בה ולא בני נוח. זאת אומרת שחיוב פרו ורבו היום, לפי רוב הפוסקים, הוא רק לישראל ולא לאומות העולם. מחלוקת בכל זאת, אבל רוב הפוסקים. פסוק ח'. ויאמר אלוהים אל נוח ואת בניו איתו לאמור, ואני הנני מקים את בריתי איתכם ואת זרעכם אחריכם ואת כל נפש החיה אשר איתכם, בעוף ובהמה ובכל חיית הארץ איתכם, מכל יוצאי התיבה לכל חיית הארץ, והקימותי את בריתי איתכם, ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול, ולא יהיה עוד מבול לשחט הארץ. ויאמר אלוהים, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר איתכם לדורות עולם, את קשתי נתתי בענן, והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ. והיה בענני ענן על הארץ, ונראתה הקשת בענן, וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה בכל בשר, ולא יהיה עוד המים למבול לשחד כל בשר. והייתה הקשת בענן וריתיה לזכור ברית עולם בין אלוהים ובין כל נפש חיה, בכל בשר אשר על הארץ, ויאמר אלוהים אל נח, זאת אותה ברית אשר הקימותי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ. טוב, ברית הקשת. ברית הקשת היא באה ללמד לנו הרבה דברים. א', שימו לב, מי הוא נשוא הברית? האדם והחיה. כן? כלומר, הוודא שהקדוש ברוך הוא נמצא בעסק, אבל הברית היא משולשת. הקדוש ברוך הוא, האדם והחיה. זה מוכיח את דעת הרמב"ן, שאכילת הבשר שהותרה אחרי המבול, עניינה ליצור הדדיות, איזה מין סולידריות של כל העולם החי. כמו יש התגדלות של מדרגת החיים, שהאדם יוצא מהפרטיות האנושית שלו, והוא מאוחד עם כל העולם החי כולו. בין היתר, דרך זה שהוא אוכל בשר. כן, אכילת הבשר היא ביטוי לשותפות הגדולה הזאת, לזה שהאדם והחיה הם חלקים של אורגניזם גדול.
איך הארץ קשורה לזה?
והארץ, נו, שהארץ לא תשחט יותר. כלומר, יש התאחדות שהארץ זה כינוי לטבע. זה כינוי לטבע. כלומר, הטבע בתור ישות כוללת, בתור ישות חיה, שמצמיחה את כל החיים. כן, כן, הכל. הכל, גם את הארץ. והדבר הזה נעשה בדרך של ברית. מה זאת אומרת שיש ברית? ברית זה דבר שאי אפשר להפר, נכון? מצאנו בתורה כמה פעמים, בתנך בכלל, מצאנו מספר פעמים בריתות שהקדוש ברוך הוא קראת. קראת פה עם האדם, עם החיה, עם הארץ. קראת ברית עם אברהם, עם יצחק, עם יעקב. קראת ברית עם ישראל, קראת ברית עם אהרון ובניו. קראת ברית עם פנחס, קראת ברית עם דוד. יפה מאוד. מה המשותף של כל הבריתות האלה? שהן כולן מאת השם אל מישהו. ולא מצאנו מעולם שאדם כלשהו קראת ברית עם השם. נו? כתוב ברית, נכון, אז מה? תסתכל טוב טוב בנוסח שמה. לעולם לא תמצא שבני אדם קרתו ברית עם השם, אלא תמיד תראה שהשם קורא ברית עם האדם. תסתכל. תסתכל. מוכן להסתכל איתך. כן? זאת אומרת, תמיד זה חד צדדי. זה שבני אדם קורתים ברית ביניהם, זה כן, זה דו צדדי. אבל כשזה מעט השם אל האדם, זה תמיד חד צדדי ולא בכיוון השני. מהי נפקא מינה? שזה לא ניתן להפרה. זאת אומרת, גם אם האדם יפר, הקדוש ברוך הוא מחויב. אני שאת השאלה, האם זה לא סיכון גדול מדי מצידו של הקדוש ברוך הוא? מה, הוא, לא, הוא קורא ברית עם מי שעלול להתנהג שלא בהתאם לנדרש מן הברית. זה מסוכן מאוד. לך תדע, מה הקדוש ברוך הוא נגיד, הרי הוא הביא מבול על העולם. זה בגלל שלעולם היה מגיע מבול. מה יקרה עכשיו בני אדם עוד פעם יהיו רשעים, כמו בדור המבול, והקדוש ברוך הוא ידיים אזוקות, לא יכול לעשות כלום, הוא רוצה להביא מבול, לא יכול, קראת ברית. הכיצד? מובן את השאלה שלי? תשובה. כשיש ברית, זה אומר שנשתנה משהו בטבע האדם. כלומר, נשתנה באופן כזה, שברור שהוא לא ייסוג יותר אל המדרגה שהייתה. כלומר, גם אם האדם ישחית הרבה, לעולם לא תגיע האנושות לאותה השחתה כוללת של כל האנושות שהייתה בימי המבול. אבל, בהחלט ייתכן שאומה בין האומות תשחית. ומה הוא הסוד המאפשר את זה? החלוקה של האנושות לאומות. לפני כן האנושות הייתה אחידה. ולכן, אם הנגע נגע בחלק מסוים של החברה האנושית, כל החברה האנושית כולה מתקלקלת יחד עם זה. עכשיו זה כבר יותר אורגני, זה עשוי טעים-טעים. נגיד, יש אומה אחת שמשחיתה, סדום ועמורה, גרמניה הנאצית, אז היא מושמדת ולא כל השאר. או, יש איזה מין מנגנון, ויסות, שמונע מנהרה להתפשט על הכל. היה מישהו שאמר את זה באנגליה, שמו היה וינסטון צ'רצ'יל. שמעתם על וינסטון צ'רצ'יל? כן. בזמנו החופשי הוא גם היה ראש ממשלה. והוא עמד במצב מאוד קשה, כשהוא עלה לשלטון, זה היה כאשר גרמניה כבר כבשה את צ'כוסלובקיה, את אוסטריה, קרתה ברית עם איטליה ועם רוסיה, כשארצות הברית הייתה ניטרלית, והגרמנים כבשו בינתיים את הולנד, לוקסמבורג, בלגיה וצרפת, והמדינה היחידה שנותרה מול הגרמנים הייתה אנגליה, בריטניה הגדולה. הדבר המתבקש מבחינת הפוליטיקה הריאלית היה לכרות ברית עם היטלר ולוותר. כלומר, בזה לסיים את המלחמה, איזה מין הסכם קנייה, בתנאים פחות או יותר טובים, ובזה לסיים את המלחמה. וצ'רצ'יל אמר שלא. הוא ממשיך במלחמה, נגד כל הסיכויים, והוא נימק את זה. הוא אמר, משום שאלוהים לא ייתן לרע לנצח את העולם. זה היה שיקול מדיני. טוב, לא באתי להצדיק את כל המדיניות של צ'רצ'יל, יש לי הרבה בעיות איתה, אבל לפחות הנקודה הזאת, יש פה נקודה אמיתית. כן, וזה בעצם ביטוי לאות ברית הזאת, הקשת, שאומרת שלעולם לא ישוב המבול. זה מה שזה אומר. עכשיו, דבר נוסף, מה זה הקשת? תודה. הקשת זו תופעה פיזיקלית שיוצרת בתוך העננים ביום המעונן אחרי הגשם בגלל טיפות המים, תודה רבה, זה יוצר צורה קשתית של אור מפוצל. כן? יש צבעי הקשת. אם אנחנו מדמים את זה לקשת, כלי המלחמה נקרא קשת, לאן מכוונת הקשת הזאת? החץ, לאן מכוון? כלפי מעלה. בסדר? זאת אומרת, זה כביכול, הקדוש ברוך הוא מזהיר את עצמו. כן? זה הציור. כן? הוא שם לעצמו חץ בכיוון שלו, כביכול, כן? שלעצור. בניגוד לציור המיתולוגי של הקשת של האלים, שמכוונת כלפי בני האדם. כן? זה הכוון. מה? מה? שזה לא... שהקדוש ברוך הוא מה? הקדוש ברוך הוא לא בשמיים, זה נכון. אבל לפעמים בא לו להיות בשמיים. זאת אומרת, שבציור, הציור של, נגיד, הטבע האנושי, מדברים על יראת שמיים. נכון? כשמדברים על הקדוש ברוך הוא. יראת שמיים. והמשמעות של שמיים, וזה אנחנו נראה גם בהמשך, השמיים הוא המקום של הערכים. כן, אומרים שהמלאכים הם בשמיים. מה יש בשמיים? יש בשמיים ערכים. מלאך. כן, אמת, צדק, שלום, חסד וכדומה. כל הערכים האלה נמצאים בעולם העליון. מה שיש על הארץ זה המקום של הביטוי של הערכים. אז אפשר לומר שכשהקדוש ברוך הוא לא שופט את העולם, הוא בשמיים. כשהוא שופט הוא יורד על הארץ. לכן אמר כמה פעמים, וירד השם, זה במשמעות גם של שפיטה. פסוק י' ח' והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, השם וחם ויעפת, וחם הוא אבי כנען. כלומר פה ראשית הפיצול של האנושות לשלוש תרבויות יסוד. תרבות אחת, שם. מה פירוש המילה שם? וקיבלתי פה שלוש תשובות. מהות, משמעות, מטרה. תורה. מה? תורה. תורה. אז ארבע תשובות קיבלתי. מה אני אעשה עכשיו? כן? צריך לבחור. טוב, אז כמה כל אחד נותן על זה? טוב, שם מובן של מטרה פעם ראשונה, מטרה פעם שנייה, שלישית זכה. שם פירושו מטרה. כמו שבעברית, למשל, אפילו בשפה שלנו, אומרים לשם מה? לשם במובן של לאיזו מטרה. אז אם כן, שם זאת תרבות שמחפשת מטרתיות בעולם. אנחנו רואים שמבחינה היסטורית, העמים השמים היו הראשונים שרשמו שושלות של מלאכים. מעניין, מה הצורך לרשום זה מלאך וזה מלאך אחריו וכו' וכו'. זה הביצבות של התחושה הראשונית שיש כיוון להיסטוריה. זה בני שם. זה מאוד מאוד כללי, אבל זה כבר אומר משהו. זה חיפוש המטרה. לעומת זה, חם. מה זה חם? הפירוש המילה חם. חם זה חם. נכון? חם היום. זאת אומרת, זה ההבלטה של מה שחי בנפש של האדם, מה שחם. ואז ממילא, יש כאן שליטה של היצרים באדם. וזאת הכללה של חם, שאפשר לראות אותה בהמשך. מה עם יפת? מה פירוש יפת?
יפה.
יפה? איפה ראית שיפת זה משון יפה? בארמית, כי אנחנו רוצים להבין מילה בעברית, אנחנו משתמשים בארמית. מה זה יפתה בארמית? לא. מתפשט. היפתיות זאת ההתפשטות. זה בדיוק ההפך של השמיות. בדוד שבשם יש התמקדות במטרה, בנקודה, בנקודה מרכזית, ביפת יש התפשטות אל הצדדים. ומתוך כך גם ההבלטה של האסתטי, שהוא בהכרח מניח את ההתפשטות. בסדר? אז שם ויפת הם הופכים זה לזה, ונקודת החיבור ביניהם זה דווקא יכול להיות חם. כי חם זה מה שחי. זה מה שמחבר בין האמצע לבין ההיקף. אז בעצם מדובר פה בשלוש תרבויות שמשלימות זאת, זו את זו. וחם הוא אבי כנען. מה פירוש וחם הוא אבי כנען? שמתוך החמיות אפשר להגיע לכנעניות. לכנעניות יש לה סכנות שלה, אנחנו נראה מה זה. מה פירוש המילה כנען? כנוע. כלומר, כנוע זה מי שיש לו נפש משתעבדת. נפש עבדותית. זה כנען. עכשיו, מה קורה למי שיש לו נפש עבדותית? אתם יודעים מה קורה לו? קורה לו שהוא מתנהג על פי מי שהוא משתעבד לו. פשוט? כן. שואל שתי שאלות. א', שלא הבנת את הקשר בין ההתפשטות והאסתטיקה. ב', אתה שואל האם זה קשור למה שהרב כותב לדוקטור זיידל בעניין העבדות. טוב, אז זה שהקשר בין ההתפשטות לבין האסתטיקה הוא דבר ברור. כי האסתטי זה מה ששולח קרניים. בקבלה זה נקרא ההוד. אין הוד בלי התפשטות. זה המשמעות של היופי, כי היופי איננו העצמיות של הדבר, אלא הוא מה שיוצא מן הדבר. עכשיו, לגבי האם זה קשור לכנעניות, ודאי שלא, יפת זה לא כנען. אז אתה שואל, האם הדבר השני שאמרנו קשור לדברי הרב לדוקטור זיידל? לא אמרת את זה. עכשיו, אז התשובה היא שאני עוד לא יודע, כיוון שאני באמצע להסביר את זה. כן, עכשיו, הכנעניות, אם כן, התכונה של הקנייה, יש בה, התוצאה של הקנייה היא שהאדם מתנהג על פי אותו גורם שאליו הוא משתעבד. זה טוב או זה רע? תלוי למה הוא משתעבד. אם הוא משתעבד אל דברים טובים, אז בסדר, עלה לו, יצא לו קלף. אם הוא ישתעבד לדברים רעים, הלך עליו, נכון? זאת אומרת, זו כללה להיות כנען. כן, תראו, יש פסוק נפלא פה. פסוק כ"ה. ויאמר ארור כנען. אז מה הפתרון? עבד עבדים יהיה לאחיו. זה הפתרון. נציל אותו. כיוון שהוא ארור, הוא צריך להיות עבד עבדים לאחיו. ואז הוא יצא מן הכללה שלו. מובן? זה מה שנאמר כאן. אז אולי אפשר לקשור את זה לדברי הרב לדוקטור זיידל בנושא העבדות. כן? רעיון, לא חשבתי על זה. עכשיו, אבל קודם כל להבין את הפסוקים. בסדר. כן? עכשיו, השאלה היא ככה. אני שוב רוצה לחזור לפסוק י"ח. והיו בני נוח היוצאים מן הטבע, שם וחם ויפת, ויפת וחם הוא אבי כנען. איך זה יכול להיות? איך חם הוא אבי כנען? הרי רק עכשיו יצאו מן הטבע. פוטנציאל, אז הוא גם אבי מצרים וכוש ופוט. נכון? אלא שהוא שימש בטבע. זה הכוונה. לכן הוא חם אבי כנען מאז הטבע. כן, למרות, כלומר, זה כבר שהוא לא יכול לשלוט בעצמו. כן, כי הוא עבד. שלושה אלה בני נוח ומאלה נפצה כל הארץ. ויחל נוח איש האדמה ויתה כרם. וישת מן היין וישקר. שאלה. למה נוח השתקר?
רצה לשכוח מה קרה העולם.
יפה, אני רואה שקראת את הנסיך הקטן, ואתה יודע שמה שהשיקור שותה כדי לשכוח. אתם יודעים מה, מה נוח רע? הוא היה העד היחיד לשואה של העולם כולו. הרבה יותר קשה מהשואה שלנו. בנף הם היו עסוקים בלבנות את העולם. הוא שלח אותם לבנות את העולם, עכשיו הוא לבד. ומאלה נפצה הארץ. הוא בעצם צריך לשאת לבדו את צרת העולם. במצב כזה הוא משתכר. אתה אומר, שאלתך היא יפה. אתה אומר, מאחר ונוח המציא את היין, איך הוא יכול היה לדעת שזה ישקר אותו? נכון? זאת שאלתך. תשובה, הוא לא המציא את היין. מה? הרי מי המציא את היין? אדם הראשון, נכון? איך אתה יודע? כתוב, מה זה העץ הדעת, לפי חז"ל? גפן היה. אז מי הראשון שהשתמש בגפן? מה? אתה אומר שעץ הדעת זה לא יין. איך זה יכול להיות? הרי זה בדיוק העניין. אם תשים לב, הרי פה שניהם רואים עולם חדש, שניהם לוקחים איזשהו פרי, ושניהם פתאום מסתבכים עם העירום. נכון? והתגל בתוך ארולו. בסדר? כלומר, זה בעצם מהדורה חדשה של חטא אדם הראשון. אתה איתי? טוב. אגב, יש לנו עוד מקרה כזה של מישהו ששתה יין בתורה. בספר בראשית, רמז? לוט. יפה מאוד. מתי זה קרה? אחרי חורבן העולם שלו. כן? כלומר, זה מהדורה שלישית של חטא אדם הראשון. בסדר? כלומר ש... לא משנה. ונזדמן לו יין, מאיפה? לפי רש"י? מגן עדן. כן? מעניין. כלומר, זה אותו יין. זה חוזר על עצמו. כלומר, כשיש עולם חדש, יש ניסיון מחודש אולי להגיע למדרגה שלפני חטא אדם הראשון. כן? כלומר, הוא מתגלה בתוך העולו. אז הוא רוצה לחזור למדרגה שלפני החטא. כיוון שהוא רוצה לחזור למדרגה שלפני החטא, הוא חושב שהוא כבר יכול עכשיו לאכול מצד דעת. כן. מה עם השבטים שהם משתכרים עם יוסף? כן, זה מה שהם שתו איתו והם משתכרו, כן. כן, מה? מה? זה אחר. זה קשור לחטא אדם הראשון? מי אמר שזה חטא אדם הראשון שם? סתם, לחפש. מה?
גם
לפרו יש כבר יין. יפה. אתם רוצים לעשות רשימה של כל המקומות שיש נדב ואביהו גם שתו יין וכו'. כן, כן, בסדר. אבל מה שאני אומר כאן, שבעצם יש איזה מין ניסיון, כיוון שזה עולם חדש, יש מחשבה שאולי אפשר להגיע לעדן. הרי מה אומרים חז"ל? מה זה עדן? יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. כן? אז נוח רצה להגיע לעדן, בדיוק כמו שרצה האדם הראשון. כן, על כל פנים, האנושות נופלת בגלל הנקודה הזאת, בגלל הנקודה של התעוררות היצרים. ו... למה זה דלוק? לא, זה בדיוק העניין, זה קיצור דרך, ולכן הוא נפל. כן, יש פעם שזה מכה יכול להצליח, שזה בשבת. זה מה החטא של אדם הראשון? שהוא השתמש ביין לפני השבת. צריך לחכות את שבת. היה עושה על זה קידוש, היה בסדר. כן? מה? לא יודע. עכשיו, יש פה כמה שאלות. נתחיל משאלה 7, כיוון ששאלה 1 ו-2 נסתרות. טוב, אז נלך בכיוון ההפוך. הרב הסביר את משמעות פיצול האור בקשת. כל אומה תידון לחוד ולא כל העולם במקשה אחת. האם יש משמעות לצבעי הקשת? קודם כל זה הסבר יפה, העניין של פיצול האור בקשת. דבר נוסף, האם יש משמעות לצבעי הקשת? אני מתאר לעצמי שכן. אני לא יודע מה בדיוק, מה וכו'. הרי אם תשים לב שהצבע המרכזי זה הירוק. כן? זה קו אמצעי, שזה החיבור של הקצוות. למה הקשת כל כך יפה? למה הצבעוניות? מבחינה מהותית ולא פיזיקלית כמובן. לא יודע. אולי כי כשיש הכל זה יפה. יש כל הצבעים, אז זה יפה. לפני המבול לא הייתה קשת אחרי גשם ביום מעונן? מה אתה אומר? הרי מה, הקשת נוצרה אז? הקשת זו תופעה פיזיקלית קדומה. הרמב"ן כבר העיר על כך. כן? הרמב"ן, בפירושו לתורה, אומר, אנחנו יודעים לעשות קשת עם מנסרה. לא צריך בשביל זה יום גשם. אז אומר הרמב"ן, הכוונה שלפני כן זה לא שימש כאות ברית, ומכאן ואילך זה משמש כאות ברית. מה האספקט המוסרי שהשתנה כתוצאה מהמבול? איזה תיקון נעשה? הרי העולם שהשחית לו קיים יותר. ואילו נוח, נותר באותו סטטוס לפי דלות הבנתי. נוח כנראה התפתח מאוד. אנחנו רואים שהוא גם לוקח על עצמו אחריות עכשיו. הוא אומר, זה מקולל, זה ברוך וכו'. הוא לוקח אחריות על מה שנעשה. איזה תיקון נעשה? כן, שהעולם כבר לא ישחית את עצמו באופן מוחלט, אלא רק אומה אחת או שתיים, משהו כזה, ולא כל האנושות. עכשיו, שאלות 3, 2 ו-1. 3, רואים רק את חציה, ואילו שאלות 2 ו-1... נעלמות לחלוטין, כך שאני לא יכול לענות עליהן. אז אני מצטער עבור כל מי ששאל את השאלות 1, 2 ו-3, אני מנוע מלענות עליהן. טוב, פסוק כ"ב, וירחם אבי כנען את ערוות אביו, ויגד לשני אחיו בחוץ. שוב, אנחנו רואים שיש קשר בין חם לכנען, שכן מצד היותו אביו של כנען, הוא עשה מה שעשה. ויקח שם ויפת את הסמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, ויחסו את ערוות אביהם, ופניהם אחורנית, וערוות אביהם לא ראו. זה כל זה מזכיר לנו את לבישת כותנות האור, ואת עלי התאנה, כל מה שנעשה בגן עדן חוזר על עצמו בגרסה אנושית. ויקצנוח מיינו, וידע את אשר עשה לו בנו הקטן, ואז הוא עושה תיקון. הוא בא לתקן את הנטיות הרעות שבאנושות, ויאמר אור כנען עבד עבדים אליך, ויאמר ברוך השם אלוהי שם, ויהי כנען עבד למו, אף תלויים ליפת וישכון באו לשם, ויהי כנען עבד למו. כלומר, הוא עושה סדר בעולם, חם יהיה עבד לאחיו, לא סליחה, כנען יהיה עבד לאחיו, שם ויפת, שם יהיה מי שהשכינה שורה אצלו, ויפת יהיה שכן של שם. מעניין מאוד לראות במהלך ההיסטוריה האנושית מה קרה לכנען. כנען נעשה עבד לאחיו. מי הם אחיו? מה, אתם לא יודעים מה קרה לכנען? קודם כל, מה עשו הכנענים בהיסטוריה? הם נהיו פניקים, מה עוד? הם עשו, קודם כל הייתה מדינה כנענית, לא? הייתה ממלכת כנען, הייתה קיימת, לא? איפה הייתה קיימת? איפה שאנחנו יושבים היום, מה? בסדר, אבל הייתה ממלכה כנענית? הייתה ממלכה כנענית. חוץ מזה, הכנענים התחילו לכבוש את העולם. הם הקימו אימפריה. האימפריה הפניקית. ולכן הם הקימו מדינות. איפה הם הקימו מדינות? קודם כל בצפון אפריקה, כל האזור של קרטגו, כל זה הפך להיות ממלכה פניקית גדולה מאוד. המחצית הדרומית של ספרד הייתה פניקית, וגם את כמה ערים בחוף הדרומי של צרפת, כגון ארל וכדומה, הוקמו על ידי הפניקים, וגם מצאנו בצפון מצרים שהייתה מושבה פניקית. בקיצור, הפניקים הלכו והתפשטו, והתחילו להילחם בממלכה מתחרה. הלא היא הממלכה הרומית, האימפריה הרומית, שהתחילה להתפשט גם כן באותם הימים. היו 3 מלחמות עקובות מדם בין הפניקים לבין הרומים. מי ניצח בסוף?
רומא.
רומא, יפה. אבל הייתה תקופה שהיה ספק גדול מי ינצח. כלומר, יכול היה להיות שכל העולם, כל הים התיכון וכל המדינות מסביב היו הופכות להיות נתונות לשלטון של כנען בעצם. הם היו כנענים כל אלה. דיברו את השפה הכנענית ועבדו לאלוהי כנען, והיו מקריבים קורבנות למולך, ילדים וכו'. כן. ובסוף, הרומאים בני יפת הם אלה שניצחו את כנען. כך שכנען בעצם הוכנעה בשני המקומות שלה. בארצה המקורית, דיינו ארץ ישראל, על ידי בני שם, ובהתפשטותה האימפריאליסטית על ידי בני יפת. כך שמה שאמר נוח התקיים בתקופה הרבה יותר מאוחרת, אגב, אפילו אחרי חתימת התנ"ך. כן, אגב, אני שוב מציין אולי בתקווה אחרונה שאנשי האינטרנט ישמעו, אולי תשימו לב ששאלות 1, 2 ו-3 חסומות, אינני יכול לקרוא אותן. אז אם תעלו את זה במסך, אני אוכל לקרוא את שאלות 1, 2 ו-3. לא אכפת לכם? לא נורא. טוב, בבקשה. איפה חם היה כשהבן שלו עשה צרות? זה חם שעשה את הצרות. אבל הרעיון הוא כנעני. כלומר, החמיות, הצד המקולקל של חם, בא לידי ביטוי בכנען. בסדר? טוב. כן. אתה שואל האם רומא זה לא אדום. ודאי, רומא זה אדום. אמרתי לפני רגע שהם מבני יפת. אם כן, ישנה סתירה לדבריי, נכון? סתירה מסוימת, זה נכון. זאת אומרת, רומא זה משורש אדום, אבל האוכלוסייה היא מייפת. כן, בבקשה.
אנחנו רואים כאן שבעצם יש חיבור בין השם לבין שם.
כן, נכון. נכון, נכון, אנחנו רואים כבר שהקדוש ברוך הוא בוחר בשם דווקא, הוא אלוהי שם. ויפת הוא הכלי, נכון.
וחם נעלם התמונה לגמרי.
חם נעלם מהתמונה לגמרי. נכון, אנחנו גם רואים בהיסטוריה שזה כך קרה. זאת אומרת, התרבות האנושית התפתחה מתוך שני מוקדים, שם ויפת. זאת היא עובדה. כן, בבקשה.
אז בני ישראל שהם מזרע השם היו עבדים למצרים שהבאים של חם.
נכון. אנחנו נראה כשנגיע למגדל בבל. בסדר. טוב. פסוק כ"ח וכ"ט, כבר למדנו אותם, ואנחנו עוברים כן לפרק י' פסוק א', ואלה תולדות בני נוח, שם חם ויפת, ויוולדו להם בנים אחר המבול, בני יפת, גומר ומגוג ומדי ויוון ותובל, ומשך ותירס, ובני גומר, אשכנז וריפת ותוגרמה, ובני יוון, אלישע ותרשיש, קיטים ודודנים, מאלה נפרדו יהיה הגויים בארצותם איש ללשונו, למשפחותם וגוייהם. שימו לב פה לדגש המיוחד שיש אצל בני יפת. מאלה נפרדו איי הגויים. מה זה איים? מה, כולם באי? יש רבים מבני יפת שהם לא חיו באיים. היוונים אני מבין. אבל בני גומר, תירס, מה הם באיים? אלא שסגנון החיים שלהם זה של אי. כן? כלומר שכל אומה ואומה חיה את עצמה כאילו שהיא מוקפת באוקיינוס, והיא עומדת לבדה. יש פה גם הבחנה בין בארצותם איש ללשונו, למשפחותם בגוייהם. פה אנחנו רואים פה הבחנה מאוד מעניינת בין סוגים שונים של קבוצות אנושיות, שנקראות או גויים, או משפחות, או לשונות, או ארצות. אני בינתיים עוד לא מסביר את זה, כי זה דבר שצריך הרחבה. אבל בינתיים אני רק מסב את תשומת הלב. ובני חם, כוש ומצרים ופותוכנן, ובני כוש, סבא וחבילה וסבתא ורעמה וסבתך, ובני רעמה שבא ודדן, וכוש ילד את נמרוד. הוא החל להיות גיבור בארץ. מעניין, מי זה הכוש הזה שילד את נמרוד? אולי הכוונה לכוש בן חם. אולי. על כל פנים, מה שידוע מן השושלת הבבלית העתיקה, שקראו לה השושלת הקשית. אז אולי זה גם רומז לזה. יש גם דבר מעניין שכתוב במגילת אסתר, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש. השאלה איפה זה הכוש הזאת? הודו יודעים, אבל איפה זה כוש? אז הגמרא, המדרש בעצם מביא שתי דעות. גם הגמרא בעצם. דעה אחת אומרת, הודו בקצה העולם, וחוש בקצה העולם. זה למד לך שהוא מלך על כל העולם כולו. כן? מהודו ועד כוש, כלומר בשני הקצוות. ויש דעה אחרת שאומרת הגמרא, הודו וכוש סמוכים זה לזה, וכשם שמלך על שני מקומות סמוכים זה לזה, מלך על העולם כולו. איפה מצאנו שהודו וכוש סמוכים זה לזה? לא יודעים? מה? באטלס, מה יש באטלס? זאת אומרת שאפריקה זה כוש, אז זה לא סמוך כל כך זה לזה, כי שכל יש ים באמצע. אז זה קצת קשה. הבוריג'נים באוסטרליה זה עוד יותר רחוק. פשוט מאוד. תסתכלו בכל מפה של אפגניסטן, ותראו שיש הרים, אני אקרא עם הרי כוש, ליד האינדוס. יש הרי כוש. נקרא הרי הודו כוש. לא, זה לא כושים, אז מה? אבל כתוב, זה הרי כוש. זאת אומרת, השם כוש נמצא במספר מקומות בעולם, לא רק באפריקה השחורה, אלא גם כן סמוך להודו. יש מקום הנקרא כוש. עכשיו, האם יש קשר היסטורי בין כל המקומות הנקראים כוש וגם אותו כוש שילד את נמרוד? ייתכן, אנחנו לא יודעים. אבל ייתכן שיש לזה משמעות, בהמשך אנחנו גם נלמד מזה משהו. בסדר? אני רק בינתיים זורק רעיונות, אחרי זה נראה מה זה אומר. וכוש ילד את נמרוד, הוא החל להיות גיבור בארץ. אז עכשיו איפה היו גיבורים? בשמיים. עכשיו, הוא החל להיות גיבור בארץ. מה? כן, הם הגיבורים, אבל הוא החל להיות גיבור בארץ אחרי המבול. הרי כבר כל הגיבורים האלה מתו, אבל הוא החל להיות... הם מתו במבול, לא?
לא, הגיבורים זה שם חבייבת, כמו שאמרנו.
הגיבורים האלה, כן, אז מה זה הוא החל להיות גיבור בארץ?
גיבור.
עד עכשיו הם היו גיבורים בטבע אולי, או גיבורים בשמיים, לא יודע, אבל עכשיו הוא גיבור בארץ. הוא רוצה לעשות משהו עם הגבורה שלו. בסדר? מה הוא? הוא עשה את זה לחולין, אולי. הוא היה גיבור צייד לפני השם, כתוב. על כן יאמר, כי נמרוד גיבור צייד לפני השם. אני צריך להבין מה הוא רצה, האיש הזה. כדי להבין מה הוא רצה, צריך בשביל זה הרחבה. אתם רואים שבינתיים פתחנו רק בכל מיני רעיונות, והשארנו סוגיות פתוחות. מדוע הן פתוחות? בגלל שנצטרך להשלים אותן בשיעור הבא, כי כבר הגיע המבזק. שלום.